שלום וברכה, אנחנו מתכוננים לקראת פרשת קדושים, פרשה עשירה במצוות והרבה דברים שמקובלים אפילו בעולם הרחב היום כערכים אוניברסליים נולדו בתוך הפרשה שלנו, ואהבת לרעך כמוך, לא תיקום ולא תיטור, איסור לעשוק, איסור הונאה, המון דברים שעוסקים באמת במרחב המוסרי היסודי הזה של החיים, הכל צומח בתוך תורתנו הקדושה. ואני רוצה להתמקד בשלב ראשון בכלל הגדול של התורה, לא תשנא את אחיך בלבביך, הוכח תוכיח את עמיתך ולא תשא עליו חטא, לא תיקום ולא תיטור את בני עמך ואהבת לרעך כמוך, אני אדוני. אנחנו רגילים בדרך כלל שמה שחשוב בחיים שלנו זה מה אנחנו עושים. לא כל כך חשוב מה אני עושה, חשוב מה אני חושב, חשוב מה אני עושה, קצת פחות ועדיין חשוב מה אני אומר. אבל המחשבות הן כמעט תמיד בעינינו מחוץ לתחום. נמצאות במקום שהוא לא רלוונטי, לא משמעותי. תחשוב מה שתחשוב, העיקר שתדע להגיד את הדבר הנכון, העיקר שתדע לעשות את הדבר הנכון. אבל התורה לא נמצאת במקום הזה, למען האמת היא כמעט במקום ההפוך. אנחנו יודעים שהמעשים נעשים על ידי הגוף שלנו. והדיבור מדובר על ידי הרוח שלנו, כתוב בספר בראשית, ויהי אדם לנפש חיה, מתרגם אונקלוס לרוח ממללה, רוח מדברת. עולם הרוח הוא מה שמדבר בקרבנו, גם הדיבור הוא נעשה על ידי רוח, הוצאת רוח מהפה, הבל פה. והמחשבה? המחשבה היא קשורה לנשמה, על המקום הכי גבוה באדם, זה עולם המחשבה. לכן זה נכון שמאוד חשוב מה נעשה, וזה נכון שמאוד חשוב מה נאמר, אבל לא פחות מזה, הוא במובן מסוים עמוק יותר, יותר גבוה מכל החלקים הללו, זו השאלה, מה אתה חושב? מה נמצא בעולמך הפנימי? ולכן, יש פה הרבה מצוות בפרשה שלנו שעוסקות בצד המעשי, לא תלין, פעולת שכיר איתך עד בוקר, עבד אצלך פועל, שכיר יום, שהוא נושא את נופשו לשכר הזה, אל תשאיר את הכסף אצלך לאורך זמן ותמתח אותו. כל מה שמקובל היום בשוק, שוטף 30, שוטף 90, ויכוחים על מזכורות, דחייה בתשלומים, כל זה לא עובד עם התורה ביחד. זה פשוט לא מקובל. לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר, מתנות עניים, כל הדברים המעשיים, הכל יקר וחשוב, אבל ואהבת לרעך כמוך, כך לימד אותנו רבי עקיבא, זה כלל הגדול בתורה. כלומר, לפני כל הפרטים, שאלה מה נמצא שם בלב, אני יכול לתת מתנות עניים וללכלך עליהם, ולחשוב שהם אנשים נצלנים, לחשוב שהם אנשים שלא דואגים לעבוד, ואני נותן את המתנה בשפע, אבל אם הלב שלי לא שם, אז זה לא שם. ואני יכול לתת לשכיר את המשכורת שלו בזמן, אבל עם פרצוף מזלזל. ואני יכול לעשות הרבה דברים ברמה המעשית שלהם. אבל השאלה שמטרידה את התורה היא איפה הלב נמצא. רחמנה לי בבית. הקדוש ברוך הוא הרבה יותר משהו מתעניין בזירה הפרקטית ששייכת לעולם הארצי שלנו. הוא מתעניין בזירה הפנימית, המחשבתית. איפה אנחנו נמצאים? וכאן התורה מכוונת אותנו גם אל הלא וגם אל הכן. כשבאמצע מן הסתם יש מרחב מאוד גדול. הלא הוא לא תשנא את אחיך בלבביך. והכן הוא ואהבת לרעך כמוך. בתווך בין לאהוב כמוך לבין לשנוא, יש מן הסתם רצף מאוד גדול שאנחנו צריכים לנסות לנוע בו לכיוון האהבה עד כמה שניתן. מה הבעיה בשנאת הלב? הבעיה בשנאת הלב שהיא בעצם מייצרת נתק במחשבה בין מי שאמור להיות מאוחד. לא תשנא את אחיך. אם היית שואל את האדם השונא והיית שואל אותו, למה אתה שונא את אח שלך? התשובה המיידית שלו הייתה, הוא פשוט לא אח שלי. הוא לא אח שלי, מה לי ולא? אתה אל תגיד לי שהוא אח שלי. התורה באה ואומרת, זה אחיך. אגב, התורה אומרת את זה כאן, ומשה רבנו כבר אמר את זה רשע ויומר. באמת שהתורה גם שם הגדירה את זה, עוד לפני שמשה רבנו אמר, אבל משה רבנו הגדיר את מושג האחווה שם. ויומר לרשע, אומרת התורה, והנה הציטוט של משה, למה תכה רעיך? הוא רעה שלך. כשהוא הרביץ לו, הוא לא חשב שהוא רעה שלו. חשב שהוא האויב שלו. באמת הוא רעה שלך. כשאתה שונא, אתה מפספס את נקודת החיבור, נקודת האחווה, את נקודת הרעות. הוא בעצם שמו של הקדוש ברוך הוא שלום. והסיפור האמיתי של גילוי שכינה פה בעולם, זה יצירת שלום, שלום אמיתי, לא שלום של אשליות, בין הברואים, בראש ובראשונה, בתוכנו, בתוך עם ישראל. ושנאת הרע, באופן עמוק, חוסר אמון מוחלט כלפי הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא שברא את כולנו, שכולנו בני אב אחד אנחנו, הקדוש ברוך הוא בא לידי ביטוי באחווה הזאת, בקשר הזה, בחיבור הזה. כשאנחנו שונים, אנחנו בעצם שמים טריז בינינו לבין תוכניות של ריבונו של עולם. לכן גם זה מחובר, ואהבת לרעך כמוך, אני השם. יש ריבונו של עולם. יש איזו נקודה שמאחדת את כל מה שנברא פה. הכל ממנו התברך. אז אני לא יכול לסנוע אם אני אוהב. אולי הזדמנות לומר שיש הרבה אנשים שהם מתיימרים להיות אוהבי השם גדולים, מאוד מקפידים במצוות, ואכפת להם ודחוף להם לעשות את כל הדברים הנכונים, אבל הם שונאים בני אדם. הם אוהבים את השם ושונאים בני אדם. והתורה אומרת לנו בפרשה שלנו שאין דבר כזה. לא יכול להיות שאדם שאוהב את ריבונו של עולם שונא בני אדם. זה פשוט לא הולך ביחד. אני יצא לי פעם לנסוע ברכב עם ילדיי, שמענו ברדיו, ברוח מה שנאמר ברדיו, בחדשות, שנעצר הרב פלוני, שהוא התעלל בילדים ושידל אמאות להתעלל בילדיהן, נהג בצורה אכזרית וקשה ופגע בצורה כזאת ואחרת. טוב, סיימו את הידיעה הזאת ואחד הילדים שאל, מה, הרב עשה דבר כזה? איך זה יכול להיות? אז אמרתי, אנחנו לא יודעים אם הוא עשה. אבל אם הוא עשה, אז לא רב עשה דבר כזה. כלומר, האם יכול להיות שרב עשה דבר כזה? מסתבר שזה תרתי דסתרי. אם הוא באמת איש רוח, הוא לא יתעלל בילדים. אם הוא באמת אוהב את ריבונו של עולם, הוא לא יפגע בילדים. שאלתי אותם, אם היו אומרים, הרב פלוני חילל שבת, אכל אוכל או כשר, ויכול להיות שהוא רב? אמרו, לא, לא יכול להיות שהוא רב. חילל שבת לא יכול להיות שהוא רב. גם לא יכול להיות שהוא מתעלל בילדים, הוא רב. זה פשוט לא יכול ללכת ביחד. יכול להיות אדם שעשה דברים לא טובים ועשה תשובה. זה יכול להיות. יכול להיות אדם שנפל וטעה ותיקן. זה יכול להיות. אבל זה לא הולך ביחד. יש הרבה אנשים שבשם אהבת השם שונאים בני אדם. בשם אהבת השם הם שונאים את כל מי שנראה להם לא אוהב את השם. בשם אהבת השם הם יוצאים למלחמה נגד כל מה שלא מצטייר בעיני רוחם כדבר האמיתי. ובאה התורה, מעבירה קו מאוד ברור, ואהבת לרעך כמוך אני השם. לא תשנא את אחיך בלבביך. זירת ההתרחשות האמיתית, כאן בפנים, בתוך הלב, היא שקובעת, ויש פה עוד משהו. לא תשנא את אחיך בלבביך. מה המשמעות של זה? הוכח תוכיח את עמיתך ולא תישא עליו חטא. מאוד מורכב ומאוד מעניין. בעולם שלנו היום, עולם של פלורליזם ושל פוסט מודרניזם, יש תחושה כזאת שככל שאני פחות מתערב לאדם במה שהוא עושה, פחות מבקר, זה נקרא במילים יפות היום, פחות שיפוטי, אני בעצם אדם יותר נאור, יותר נכון, מתנהל באופן החברתי הרצוי יותר. וכמובן מתחיל מתפיסת עולם בסיסית שאומרת מי אני לקבוע מה נכון ומה מוסרי ומה ישר. הרי כל אחד והאמת שלו והאמת בעיני המתבונן. זה מתחיל משם, אבל זה ממשיך לזה שאני לא אוכיח את אמיתי. אין לי זכות לומר לא מה לעשות. אני יכול להפגין כשזה פוגע בי. אני יכול לתבוע שהוא לא יעשה דברים שאני אשלם עליהם את המחיר, או שאדם אחר אשלם את המחיר, אבל אין לי שום זכות, ובוודאי לא חובה, להתערב בחייו של אדם שחי את חייו בטעות, בצורה לא נכונה ולא ראויה. באה התורה ואומרת, אם אתה לא מוכיח, אתה שונא, אתה לא אוהב, לא אכפת לך. אם אתה שקוע בתוך הקונחייה שלך וחי את חייך בשמחה ובטוב, ויש אנשים מסביב שחייהם לא טובים, לא טובים ערכית, לא טובים מוסרית, ואתה מעלים עין, כי מה לי הוא לצרה זו, ולמה להתערב, ולמה להגיד, ולמה לומר, מה אני צריך להסתבך, ואתה חי בתוך בועה, אתה שונא. כי לשנוא זה לא רק להרוג מישהו, וזה לא רק ללכלך על מישהו ולדבר עליו לשון הרע, שזו ודאי שנאה. זה לא רק לרצות לנקום במישהו, לא תיקום ולא תתורג בני עמך, זה לא רק ליצור מצב שאתה גורם למישהו להירמס עד היסוד. זה גם. אבל זה לא רק. שנאה זו גיל לפעמים חוסר אכפתיות. לראות אדם שהולך אל אובדנו, ולא להגיד שום דבר, ולא להתערב בשם הנאורות, בשם חוסר השיפוטיות. זו שנאה. לא תשנא את אחיך בלבביך, הוכח תוכיח את עמיתך. אבל, ולא תישא עליו חטא. ולא תישא עליו חטא, ברמה הפשוטה, הכוונה שאם הוא יחטא מחוסר ההתערבות שלך, זה גם נופל עליך, אבל כנראה שזה לא הכל. דיברנו על זה פעם, ואני מזכיר את זה שוב, לרוב הערך של הדבר הזה בעיניי, ראיתי בספר שנקרא אוהלה של תורה, כתב הרב בצרפת, שמו היה הרב כהן, אני לא זוכר כרגע את שמו הפרטי, והרב כהן בטח יש הרבה. ומכל מקום הוא כותב שם, לגבי הוכח תוכיח את עמיתך, הוא מאיר, שים לב, זו לא עברית תקינה, לכאורה. הוכח תוכיח, מה אנחנו אומרים כשאנחנו מתווכחים עם מישהו? אני הוכיח לך. אני הוכיח לך שאני צודק. אני הוכיח לך אותי. אני צודק, אני נכון, ואני הוכיח לך שאתה לא, ואתה טועה, ואתה שגיאה, ואתה מזיד, ואני הנכון. אז אתה צריך לכתוב לפי זה, הוכיח תוכיח, לעמיתך, לעמיתך אני הוכיח לך. והתורה כותבת, הוכיח תוכיח את עמיתך. מה זה להוכיח את? להוכיח את, אנחנו זוכרים את זה מבית הספר, משיעורי מתמטיקה. תוכיח ש-X שווה 7. תוכיח ש... הזווית הזו במשולש היא כך וכך מעלות. תוכיח את, וברגע שהוכחתי, הצלחתי להוכיח, אני אומר, מה שהיה להוכיח, הוכחתי ש-X שווה 7. מה עשיתי בעצם? נתתי ל-X נוכחות. עכשיו אני יודע שה-X הנעלם הזה נהיה שווה, 7. יש לו איזשהו ערך, גיליתי אותו. להוכיח משהו זה לאשר את קיומו. זה לתת לו מקום, לתת לו ערך, לתת לו נוכחות. אנחנו חוזרים מהתורה, פרשת השבוע שלנו, קדושים, הוכח תוכיח את עמיתך. זאת אומרת, תמצא את הכלים, את ההבנה, בראש ובראשונה, להוכיח את עמיתך, להוכיח שעמיתך הוא בעל ערך. לתת לו נוכחות, לתת לו משמעות, לגלות את ערכו, לגלות כמה יש בו ומה יש בו. אחרי שהוא יגלה מה יש בו, יהיה אפשר בקלות לבוא ולומר, דווקא בגלל כל מה שאתה פספסת פה. זה לא היה צריך לקרות. דווקא בגלל כל מה שאני רוכש לך. אבל אצלנו בדרך כלל זה לא כך. אצלנו בדרך כלל כשאנחנו רואים מישהו שעושה משהו שנראה לנו לא מוסרי ולא ישר ולא טוב, אנחנו מוכיחים שהוא כלום ואנחנו שונאים אותו. זה לא מה שביקשה התורה. זו הסיבה שכתוב שאין בדור שלנו מי שיודע להוכיח. זאת אומרת, להוכיח זה לא להתנפל, זה כולם יודעים, בדור שלנו יש המון, מחלקים את זה ברחובות, חופשי, בעיתונים, טלוויזיה, אינטרנט, כולם רואים להוכיח לעמיתך. אין בדור שלנו, הוא חסר, וכדאי שנמצא מי שיודע להוכיח את עמיתו. לדעת לגלות באיש הזה שעומד מולו, מה יש שם, מה באמת יש שם. הוכיח תוכיח את עמיתך ולא תישא עליו חטא, לא תיקום, ולא תיתור את בני עמך. כשקוראים ברש"י זה נראה מאוד פשוט. לא תיקום ולא תיתור, אדם אחד ביקש לשאול מחברו קרדום, לחפור בו, וחברו אמר לו, לא, אני אין לי, לא יכול להשאיל לך. אחרי שבוע חברו בא אליו ואמר לו למחרת, בא אליו ואמר לו, אתה יכול להשאיל לי קרדום? אומר לו האדם, אתה לא השאלת לי, אני לא משאיל לך. זו נקמה. אומר לו האדם, למרות שאתה לא השאלת לי, אני כן אשאיל לך, אני לא כמוך. זו נתירה. שניהם אסורים, אבל שניהם עוד לא דגדגו אותנו, כי לא דיברנו בשפה של היום. בוא נדבר את זה כאן ועכשיו. אתה הולך לשכן שלך, ואתה אומר לו, תשמע, יש לנו, הבן שלי לא כל כך מרגיש טוב, אני חייב רכב, לקפוץ איתו לבית חולים. זה לא פיקוח נפש, אבל צריך לבדוק מה קורה. הרכב שלי במוסך, אתה יכול להשאיל לי את הרכב שלך? הוא אומר לך, תשמע אחי, חבר שלך, אוהב אותך, אבל אצלנו במשפחה יש מסורת. חבל שנסתכסך על מכונית. אתה תיקח ויהיה לך מנוע ויהיו בעיות, ואחרי זה נריב, תהיה דפיקה באוטו. אז קח מונית, תאמין לי, לא הרבה כסף, בוא נשאר חברים. טוב? אחרי שבועיים, אותו אדם בא אליך ואומר לך, אחי, מה אתה אומר? אני פשוט אשתי ואני, יש לנו היום יום נישואין. חשבתי אולי, כי אצלכם במשפחה משאילים מכוניות, חשבתי אולי תוכל לתת לי את הרכב שלך לקפוץ ככה למסעדה, כי הרכב שלי הוא בדיוק במוסך. אתה מסכים לתת לי? כאן צריכים לשאול את עצמנו, האם אנחנו מסוגלים לא לנקום ולא ליטור? זה המקום, כי קל לנו מאוד לא להשאיל קרדום, אין לנו מושג אפילו מה זה. אבל מה עם הרכב? מה עם דברים שנוגעים בתוך חיינו? והתורה בעצם מחנכת אותנו בלא תיקום ולא תיטור הזה לשני דברים. היא א' מחנכת אותנו לשבור את מעגל השנאה. יש שנאה, יש פה משהו שהצטבר, הוא לא נתן לך. יש המון אידיאולוגיה למה לא לתת לו בחזרה. כי אם אני אתן לו, אז אני אהיה סמרטוט, הוא לא נותן לי, אני נותן לו, יצאתי פרייר. עדיף אולי לא לתת לו, אולי עדיף שהוא ירגיש מה עבר עליי, שירגיש מה עבר עליי, שידע איך מרגישים בצד השני כשחסר. אני מחנך אותו, אני מרים אותו, אני שומר על כבודי. והתורה אומרת, אתה בעצם מייצר מעגל שלא ייגמר לעולם, של נקמות ונקמות ונקמות, שאין להם סוף. ומישהו צריך לתפוס את האומץ ולומר, זה נכון, פגעת ביד אם כן אפשרתי, לא לומר. לומר זה נתירה, עוד מעט לדבר על זה, לחשוב בליבו. זה נכון שהוא פגע בי, כי לחשוב פה מותר. נכון שהוא פגע בי. ונכון שממידת הדין הפשוטה הייתי צריך להגיד לו פשוט, לך. אבל אני אהיה האיש לשבור את המעגל הזה. יש בפרקי אבות, כולם מכירים שאיזה הוא גיבור? הכובש את יצרו. מה שפחות מכירים, אבות דרבי נתן. איזה הוא גיבור שבגיבורים, זה ההופך שונאו לאוהבו. גבורה זה ניצחון על הטבע האינסטינקטיבי הפשוט המיידי. יש יצר, האינסטינקט אומר להיכנע, הגבורה אומרת לנצח, להפוך את היצר. מישהו שונא אותי ואני הופך אותו לאוהב אותי, פעמיים התגברתי. פעם אחת התגברתי האינסטינקט שלי לשנוא בחזרה על אוטומט. פעם שנייה הצלחתי להתגבר על האינסטינקט שלו, להמשיך ולהתחפר בעולם השנאה. לא תיקום, זה אומר אני גדול מהאירועים שמתרחשים. אני לא נכנע למערכת האינסטינקטיבית הזאת שאומרת קרב תמורת קרב, עירייה תמורת עירייה. אני במקום אחר. ולא תיטור. לא תיטור, זה בעצם אותו דבר. כי כשאני אומר לאותו אדם, אני נותן לך למרות שאתה לא נתת לי, אני בעצם אומר לו, אנחנו במלחמה. ובמלחמה יש שתי אפשרויות להכאיב. אפשרות אחת זה להכאיב לך בזה שאני כמוך ואני מחזיר לך באותה מטבע, ועכשיו אתה תראה מה זה להיות בלי מכונית. אפשרות שנייה זה לנצח אותך בזה שאני אומר לך, אני אוכיח לך שאני טוב ממך. שניהם זה המשך המלחמה. המלחמה כזאת, המלחמה אחרת, זו אותה מלחמה בדיוק. לא תיקום ולא תיטור, זה אומר, אני רוצה לסיים את המלחמה. אני רוצה להגיע למקום אחר. פרשה שלנו מרחיבה מאוד במימדים הללו, וצריך לומר על זה דבר מאוד חשוב. החיבור הזה, ואהבת לרעך כמוך, אני השם, חיבור בין אדם למקום, אני השם, בין אדם לחברו, מביא אותנו לעוד זירת התרחשות שחשוב לדעת אותה. כולם יודעים הגמרא מסכת יומא אומרת את זה, שעבירות שבין אדם למקום, יום הכיפורים מכפר, עבירות שבין אדם לחברו, אין יום הכיפורים מכפר עד שירצה את חברו. יש מצבים שאי אפשר לרצות את חברו. או כי חברו לא יתרצה לעולם, או כי אם אני אבוא ובקש סליחה מחברי, אף שאני מאוד רוצה לבקש סליחה ממנו, זה עצמו יגרום לדרדור הרבה יותר קשה של כל המתרחש. לפעמים בקשת הסליחה מעצימה עוד יותר בעיות. והיא מסבכת את העניינים לאין שיעור. מה קורה במקרה כזה? הפסיכולוגיה הפשוטה של רוב האנשים אומרת, אם אני יודע שבן אדם לחברו לא מתכפר, הוא בעצם אני אבוד וזה לא ישתנה לעולם, אז כבר אין טעם לשנות שום דבר. כי אנחנו מאוד פרפקציוניסטים בעולם הרוח, ואנחנו רוצים 100% כפרה, ואם לא אז אין טעם. הרב קוק מדבר על זה, באורות התשובה, פרק זין, ואומר, דע לך, גם אם אתה תקוע, גם יש עבירות בין אדם לחברו שאתה לא מסוגל לטפל בהן כרגע, ואני מוסיף ואולי לא תוכל לטפל בהן לעולם, כי זה קורה לצערנו. אל תוותר על מה שאפשר. קודם כל שים לב, כל עבירת בין אדם לחברו היא גם בין אדם למקום. כי הפגיעה היא באדם, אבל הפגיעה היא בריבונו של עולם, שברא את האדם הזה, שברא אתכם כאחים, ועכשיו אתה מנוכר אליו. זו פגיעה בריבונו של עולם. אז החלק של בין אדם לחברו, שנוגע כלפי מעלה, אפשר לטפל בו. אפשר בו לחזור. זה שאני לא יכול לבקש סליחה מהאדם שפגעתי בו, זה לא אומר שאני לא מצטער, וזה לא אומר שאני לא אוכל את עצמי, שעה, שעה, רגע, רגע, וזה לא אומר שאני לא מתנפל לפני ריבונו של עולם בבקשת סליחה. וזה לא חסר ערך הדבר הזה. יש לזה משמעות מאוד מאוד גדולה בין ריבונו של עולם. מה שאפשר צריך לתקן, מה שאפשר צריך לפעול, צריך לעשות אחרת, ובמיוחד לאור מה שאמרנו בהתחלה. השאלה הגדולה היא בעיני התורה לא רק מה קורה בפועל, מה מתרחש בלב. אם יש מישהו ששונא אותי שנאה תהומית, ואני לא שונא אותו בחזרה. אני מסוגל להיות במקום אחר. יכול להיות שהוא פגע בי, יכול להיות שאני פגעתי בו. אבל הלב שלי נשאר אחרת. למרות שיש 1001 סיבות לנקום ולנטור ולהחזיר, אני כבר נמצא במקום הרבה יותר מדויק. אני אסיים בזה שכתוב, הנעלבים ואינם עולבים, שומעים חרפתם ואינם משיבים, עליהם הכתוב אומר, ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. בפשטות זה נשמע, שומעים חרפתם ואינם משווים, שמעו שמחרפים אותם והם לא מחזרים, וזה נכון. אבל הופיע פירוש נוסף, והוא שומעים חרפתם של אלה שפגעו בהם. מה יש את הרגע ששמעת איך אתה יכול להכאיב לצד השני? יש לך חומר שיכול להפיל אותו. יש לך מכתבים שהוא כתב, יש לך דברים מצולמים, יש כל מיני דברים שאפשר להפיל את האדם ששונא אותך וניסה להרוס את חייך. ועכשיו, שמעת את חרפתו שלו. יש לך את כל הכוח לנצח. אתה משיב מלחמה או לא משיב? זאת השאלה הגדולה. מי שמצליח בנקודה הזאת, אף שהוא לא הצליח לתקן את כל המערכת, אבל הוא מאוד 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 התקרב לעני השם. יש לנו הרבה דברים לעשות אותם, יש מלאכה רבה, שיהיה לנו רק טוב. שלום, שלום.